אני חושבת שאנחנו כמעצבים, אנחנו חייבים להסתגל מאוד מהר לדברים. אז כמו שאנחנו מסתגלים מאוד מהר לכלי עבודה חדשים ולסביבות עיצוב חדשות, אז יש בנו גם את היכולת להסתגל למקומות עבודה חדשים עם עולמות תוכן שונים. אני פשוט למדתי לקפוץ למים ולשאול מלא שאלות וללמוד עולם תוכן שונה.
Press the radio button.
ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של רדיו בטן, פודקאסט שמדבר על עיצוב חוויית משתמש. אני עדי לוין.
אני מאוד שמחה לארח היום את נועה שטרן.
אהלן.
היי נועה, מה שלומך?
כל מעולה.
יופי, מצוין. אז נועה ואני מקליטות היום פרק נוסף כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם כנס UXI Live. אז נועה היא ליד פרודקט דיזיינר בחברת פידו. ונועה, את רוצה רגע לספר בכמה מילים על מה הולכת להיות ההרצאה שלך?
אוקיי. אז בהרצאה אני הולכת לדבר על עיצוב לקהל משתמשים באפריקה. עיצוב לקהל משתמשים שהוא בתרבות אחרת, שונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים. ועל כל מיני אתגרים שיש לנו במציאת פתרונות UX'ים עבור קהל היעד הזה. כי באמת הבנו שכל מה שאנחנו מכירים מצריך איזושהי חשיבה מחודשת, ועל זה אני מספרת בהרצאה.
טוב, זה נשמע ממש מרתק, כאילו, אני באופן אישי ממש מתעניינת בנושא הזה, ואני ממש מחכה להרצאה. אז היום, כמו שכבר הסברנו גם בפרק הקודם, לא נוכל לדבר על מה, כאילו בדיוק על ההרצאה, אז אנחנו כזה נדבר על דברים אחרים, ומי שזה מעניין אותו, מעניין אותה, אז אפשר עוד להגיע לכנס ולרכוש כרטיסים ונצרף כזה לינקים בפייסבוק. אבל על מה שאנחנו נדבר היום זה את בעצם הגעת מהעולם של ההלפטק ועברת לעולם של הפינטק וככה עבדת בעולמות מאוד לא קונבנציונליים. זאת אומרת שצריך, זה עולמות או חדשים או חדשים לנו. ואז כשנכנסים אליהם צריך לצלול מאוד עמוק גם להבין את הבירוקרטיה ולהבין את המשתמשים, להיכנס ככה לעולם אחר, וזה משהו שנראה לי מאוד מעניין לדבר עליו, מה האתגרים הייחודיים בעולמות כאלה שהם לא קונבנציונליים, וזהו, אז בואי נתחיל. אז אולי בתור התחלה, את יכולה רגע קצת להסביר על החלק הראשון בקריירה שלך, שעבדת בתחום ההלפטק, ואיך כזה געת לשם, איך התגלגעת לשם ולמה?
בטח, אז כשבעצם, כשהתחלתי לעבוד כמעצבת מוצר, היה לי חשוב לעשות משהו שהוא משמעותי. כאילו, אני לא רציתי לעבוד בכל חברת מוצר, היה לי חשוב לעבוד בחברה שעושה משהו טוב, משהו שתורם לאנשים באיזושהי דרך. וככה באופן טבעי מצאתי את עצמי מחפשת עבודה בתחום הבריאות, שזה נושא שאני באופן אישי מאוד מתחברת אליו.
היה לך איזשהו קשר בעבר, או שפשוט כזה משהו שהיה נראה לך משמעותי?
לא היה לי קשר אישי לרפואה, פשוט חיפשתי תחום שעושה טוב. חיפשתי תחום שבו אני כמעצבת ירגיש שיש לי איזושהי משמעות על מוצר שעושה טוב עבור מישהו.
כן, מדהים. נראה לי שזה באמת משהו שהרבה מאיתנו חווים כזה, האם לעבוד ב... דעת, איך נכון להתחיל את הקריירה שלנו בחברה שהיא... ממש כזה טובה פרודקטית ומוצרית, ויש הרבה הזדמנויות, או דווקא בחברה קטנה שעושה טוב, ונראה לי שהרבה מאיתנו חווים את העצמתים האלה, וכזה מנסים להבין מה נכון לנו, לקריירה. לפעמים זה מתנגש, לפעמים זה בקנה אחד.
לגמרי. באמת יש פה התלבטות אם לעבוד בחברה גדולה ולהיות איזשהו בורג, או להיות בחברה מאוד קטנה ולעשות הכל מהכל. אני החלטתי שיהיה נכון יותר לי להתחיל ממקום קטן ולגדול ביחד איתו. ושוב, הפוקוס שלי היה על מה החברה עושה. זה מה שהיה לי חשוב, לדעת במה אני הולכת להתעסק ב-day to day שלי. וגם ברגע שיש לך את המוטיבציה ואת הפשן לעשות משהו כזה, ואת יודעת שאת עושה משהו טוב, אז מן הסתם... יש לך דרייב גדול יותר ורעב גדול יותר להצליח.
כן. לפני פידו עבדת בחברת XR Health. רוצה קצת לדבר על העשייה בחברה הזאת ועל העולם הרפואי שם וכזה, מה זה בכלל?
כן, אז XR Health, מה שהיא עושה זה מספקת טיפולי פיזיותרפיה וניהול כאב, וכל זה היא עושה מבלי שנצא מהבית, בעזרת משחקים שמותאמים אישית במשקפי מציאות מדומה. זה טיפול שנעשה בליווי של קלינאי, הוא בונה תוכנית טיפול מותאמת אישית לכל מטופל. אז זה מה שהחברה עושה.
אז בעצם זו חברה שעוזרת לתרגל שיעורי בית במרכאות של פיזיותרפיה באמצעות איזשהו קליני שלכם?
כן, ממש ככה. בואי נגיד שהקורונה מאוד עזרה לחברה לצמוח. וגם כי, בואי, מי לא מכיר את זה שהוא הולך לפיזיותרפיה ונותנים לו שיעורי בית והוא לא מתרגל אותם, כן? זה נורא מבאס לעשות 20 תרגילים כאלה או כאלה בכל יום, ומה שהחברה מציעה זה פשוט לעשות את זה בדרך של משחק.
וואו.
כן, דרך משקפי VR, יש משחקים שמותאמים אישית לצרכים של כל מטופל, והקלינאי גם עושה כל מיני התאמות שמתאימות באמת לכל מטופל ולצרכים שלו. אז, וככה את עושה את התרגול הזה באמצעות משחק, ואת לא שמה לב בכלל שאת מתרגלת.
כן, וואי, זה עולם ממש מעניין, באמת. אז את מגיעה לחברה שיש בה, בעצם דיברנו על עולמות לא קונבנציונליים, אז יש את ה-VR, שזה כזה עולם חדש, יש את הפיזיותרפיה, שזה עולם מאוד מאוד ספציפי שצריך ללמוד, והמטופלים. אז איך רגע ניגשת לזה? מה את מתחילה להבין קודם?
כן, וואו. קודם כל זה היה קצת mind-blowing. אני זוכרת שאפילו ברעיון שלי לחברה, אז זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם שמתי את ההדסט, את המשקפי VR עליי, ובכלל לא הייתי עסוקה ברעיון, הייתי עסוקה בוואו, רגע, אני רואה עכשיו דרקון ואני צריכה לרדוף אחריו, שנייה. אז היה באמת אתגר בלהבין סביבה חדשה, וכמובן שצריך גם להבין את עולם הטיפול, ומושגים חדשים, מושגים רפואיים, בעצם צריך להבין פה שפה חדשה, גם עיצובית וגם של כל מיני מושגים בתחום.
כן. איזה מושגים למשל היית צריכה להבין ואיך למדת אותם?
בעיקר בעזרת שיחות, המון שיחות עם הקלינאים, גם בארץ וגם מחול. המון שיחות ששאלתי אותם איך הם עובדים, איזה נתונים חשוב להם לראות, רגע, תסביר לי שנייה מה זה הנתון הזה, ומה ההבדל בין זה לזה, פשוט שיחות ולשאול המון המון שאלות, רק ככה בעצם אפשר להבין.
כן, אז הפיזיותרפיסטים היו סוג של יועצים בשבילכם, בעצם אתם סוג של, עבדתם על מוצר, שהוא עוזר להם, סלש מחליף אותם?
לא, הוא ממש לא מחליף אותם, הוא בהחלט עוזר להם. עכשיו, אנחנו עבדנו על סט של מוצרים, זה לא היה רק מוצר אחד. בעצם היו כמה מוצרים שחלק מהם פנו עבור המטופלים, וחלק מהם פנו עבור הקלינאים שלנו. לקלינאים למשל היה את הממשק ניהול שהם עבדו איתו, בשביל צפייה בכל מיני נתונים ומעקב התקדמות של המטופלים שלהם. והיה להם גם ממשק לאייפד שאפשר לשלוט באמצעותו בהדסט, במשקפי VR, ולהגדיר כל מיני הגדרות למטופל, תוך כדי הטיפול גם, וגם לעשות איזשהו מירור לראות מה המטופל רואה בלייב. אז אלה היו שני הממשקים לקלינאים, ולמטופלים היה גם אפליקציית מובייל, שהמטרה שלה הייתה לאפשר להם לעקוב אחרי ההתקדמות שלהם, לראות את התוכנית טיפולים שלהם, ליצור קשר עם הקלינאי, וגם את הממשק, את הממשקים של ההדסט עצמם, שזה מה שהם רואים כשהם מפעילים את המכשיר ומשחקים במשחקים.
אוקיי, אז מעניין אותי רגע לשאול על המוצר הזה של המשחק. אז איך מיישמים את זה בתכלס? כאילו, אני מניחה שיש את המטופלים שהם היה קהל היעד, אבל יש גם את הפיזיותרפיסטים שהם בעצם, אני מאמינה, עוזרים לך להבין מה צריך להיות, וכזה הכל בטח צריך להיות בממשק מאוד ישיר איתם. איך היה לך תהליך העבודה איתם? איך זה בדיוק התנהל? הם היו עובדים קבועים, הם היו יועצים?
הם היו ממש עובדים קבועים. היה ממש שיתוף פעולה פה, כי סך הכל זה אינטרס של שנינו. אני רוצה לעשות את המוצר הטוב ביותר, והם רוצים שיהיה להם כלי עבודה כמה שיותר נוח ומתאים לצרכים שלהם. אז העבודה הייתה בצורה כזו של פגישות, סוג של רעיונות, אפשר אפילו להגיד, שפשוט שאלתי את כל השאלות, ממש עשיתי דריל דאון לאיך נראה יום העבודה שלהם. איך אתם פותחים את הבוקר, אתם פותחים את המחשב, מה אתם עושים. ובאמת רק ככה אפשר להגיע לכל מיני תובנות ולהבין מה חסר להם. אז למשל, מאותם שיחות, הבנתי שהם משתמשים בכל מיני טבלאות אקסל שהם בנו לעצמם, עבור איזשהו overview כללי של המטופלים שלהם, וזה משהו שהיה מאוד חסר, וככה הגענו להבנה שצריך לעשות דשבורד לכל קלינאי, שבו הוא רואה באמת את ההתקדמות של כל המטופלים שלו, והוא יכול לעשות פעולות שונות מהדשבורד הזה. ובאמת, העבודה היא גם לפני שמתחילים לפתח את התהליך, וגם אחרי. כלומר, עושים איזשהו תיאום ציפיות לפני, ומבינים איזה מידע הם היו רוצים לראות, ואחר כך רואים שזה באמת ענה על כל הצרכים שלהם, והם רואים אותו בצורה ויזואלית שמתאימה להם, וכל המידע נמצא שם.
כן. אז מעניין, בהתחלה עשית כזה מחקר של Day in Your Life, וככה ניסית להבין, את אומרת שאת לא מחליפה את הפיזיותרפיסטים, אבל בעצם את סוג של מחליפים את השיעורי בית שהם נותנים, את התרגולים שהם נותנים, אז להבין איך הם אוספים את המידע אחר כך, איך הם מבינים אם המטופל שלהם משתפר, אז ממש כזה ניסיתם להתחקות אחר הדבר הזה.
כן, ממש ככה, ואנחנו דיברנו גם עם קלינאים בארץ, וגם עם קלינאים בארצות הברית, עשינו גם שיחות אישיות, וגם שיחות קבוצתיות, וכדי לראות שאנחנו לא מפספסים פה שום דבר בדרך.
מה האתגרים הטכניים שקורים שם, התהליכיים, הממשקיים? את רוצה לספר לנו כזה על הדברים שחווית?
קודם כל, עיצוב ל-VR הוא מאוד שונה. וגם קצת חסר מידע על זה. אז מי שהראשונה שקצת עזרה לי להתמצא במרחב הזה, זו דנה, הפרודקט ליד שעבדה שם, והיא הייתה מדהימה, היא נתנה לי באמת את כל הבסיס, גם צפיתי בכל מיני הרצאות וטוטוריאלים שאיך כדאי לגשת לתהליך הזה, והסתכלתי גם בהמון השראות. אבל צריך להבין שזה זה, זה נורא שונה, כי יש פה גם את המרחב שצריך להתייחס אליו, וכמה קרוב אני רואה את הממשק שלי, האם הוא רחוק ממני, האם הוא קרוב אליי, מה קורה שאני מסתכלת ימינה או שמאלה. באמת צריך להסתכל על זה מבחינה של 360 מעלות, ולדעת גם איך כל הדבר הזה יושב במרחב. וזה באמת קושי שצריך ללמוד אותו, שצריך ללמוד איך להתגבר עליו. ויש גם את כל העניין הטכני של לראות איך העיצוב שלי נראה בתכלס, לפני שהוא עובר לפיתוח. אנחנו אמנם מעצבים בפיגמה, אבל אני לא יודעת איך בתכלס זה נראה.
אז איך מתגברים על זה?
זהו, אז פה באמת הייתה איזושהי עבודה שעשיתי עם אחת המפתחות בחברה, ואני אמרתי לה, שמי, אני צריכה לראות רגע איך זה נראה, לפני שאני משחררת דבר כזה. וזה לא כזה פשוט כמו לעשות בפיגמה רגע מירור לטלפון ולראות את העיצוב. הם עבדו ביוניטי, והיא עזרה לי לבנות סביבה שלמה ביוניטי, וממש התמתי בעצמי את העיצוב שלי ביוניטי, זה נורא סיזיפי. אבל ככה לאט לאט בניתי את העיצוב הכללי לפחות. ביוניטי שחררתי בילד וממש שמתי אותו בהדסט, וככה יכולתי ממש לשחק עם המרחקים, עם הגדלים, לראות פתאום האם יש קווים מרצדים, או האם הטקסטים קריאים מספיק, כמה רחוק הממשק ממני או קרוב, מה קורה שאני מסתכלת ימינה או שמאלה, זאת אומרת, באיזה רוחב הוא, כאילו כמה שדה ראייה הוא תופס לי. וזה באמת דברים שאפשר להבין רק כשרואים את זה, ורואים את זה ממש בתוך העצת, ומנסים להשתמש בזה.
כן, אז בעצם התגברת על הנושא הזה של איך את יכולה לבדוק את החוויה שאת נותנת למשתמשים, על ידי בעצם זה שבנית בעצמך משהו. שזה ממש ככה, זה ראש גדול וזה מגניב, כי ככה באמת אפשר לבדוק את זה. אז אני מבינה שאיך בדקת את החוויה, איך בדקת אם זה באמת, או איך יודעים האם זה באמת עוזר מבחינה רפואית, האם את מזיזה את הראש מספיק שמאלה או מספיק ימינה, כאילו איך את מחברת את זה עכשיו לעולם הרפואי?
זה באמת כבר בהגדרות של המשחקים עצמם, זה הגדרות שהקלינאים עושים. ודרך ההגדרות האלה הם יכולים לבחור למשל שמטופל X, למשל, שיש לו בעיה עם איזשהו טווח תנועה בכתף שמאל, להגדיר לו פשוט שרוב המשימות שהוא יצטרך לעשות, הם יהיו עם היד הזו, עם בשימוש של הכתף הזו, ואז בעצם הוא רואים שהוא עובד יותר על על המקום שבו הוא צריך לעבוד, ובאמת אחר כך מהנתונים יכולנו לראות אם התנועה שלו הייתה חלקה, אם היא הייתה טובה, אם הטווח תנועה, אם הוא שיפר אותו עם הזמן או לא. אז זה באמת דברים טכניים של המשחקים עצמם ושל הנתונים.
יש לך איזה דוגמה למשחק רגע שהמאזינים יבינו רגע כזה את ממש את המוצר ממה התמודדת?
כן. משחק סופר כיפי למשל שקוראים לו בלון בלאסט. המשתמש צריך לפוצץ שורה של בלונים בעזרת חרב, והם יכולים להיות באלכסון מלמעלה למטה או מצד שמאל לצד ימין, ופשוט את יודעת עובדים עם שתי הידיים, משחקים, מפוצצים בלונים, ותוך כדי את בכלל לא שמה לב שאת עושה
שאת מתאמנת,
את פשוט משחקת. וזה היופי, שהקלינאי מגדיר בדיוק כמה את צריכה להשתמש בכל יד, כמה רחוק את הלכי עם היד, ולאן תלכי איתה. וזה היופי, שאת פשוט משחקת. את לא שמה לב בכלל שאת מתאמנת.
כן, זה ממש מגניב העולם הזה, של להצליח לגרום לאנשים לעשות דברים מבלי שהם שמים לב. וזה משהו שאגב, ראיתם גם משתמשים בפעולה?
בטח.
ואיך הגיבו לזה?
תגובות היו מאוד חיוביות. משתמשים אמרו שזה בהחלט עזר להם, וגם מבחינה של ניהול כאב זה עזר, ולדעת איך לדמיין שהגוף שלך נלחם בכאב. היו לנו גם כל מיני ממשקים כאלה.
מה זאת אומרת?
למשל, לדמיין כל מיני חלקיקים קטנים שנלחמים פיזית בכאב שלך בגוף, באזור מסוים, וממש לראות אותם הולכים וקופצים מעל הכאב. נגיד, יש כל מיני אלמנטים של כאב, ואלמנטים של, בוא נגיד, חלקיקים טובים כאלו שעוזרים לך להילחם בו. ואז את ממש מתרגלת את המוח ויזואלית איך להתגבר על הכאב הזה.
מעניין. זה נושא ממש מעניין, זאת אומרת שיש פה גם קטע פסיכולוגי קצת בכל
בהחלט.
המשחקים האלו.
כן.
עבדת בכמה שנים טובות בעולם ההלת'טק, ואז עשית איזשהו מעבר מאוד חד, אם אפשר לקרוא לזה, לעולם הפינטק, שזה גם העולם שאת עובדת בו היום, בפידו, ואיך זה היה, ולמה בחרת לעשות את זה?
זה באמת היה מעבר סופר חד, אבל מה שהוביל אותי זו הייתה המחשבה שגם בפידו, זה אמנם זו חברה שמרוויחה כסף, אבל זה עדיין doing good. זה בעצם לתת לקהל במדינות מתפתחות את הנגישות למוצרים פיננסיים. ואנחנו יודעים שזה החסם המרכזי ליזמות וצמיחה כלכלית, אז ברגע שאנחנו מנגישים להם שירותים פיננסיים שהיום לא זמינים להם, אז בהחלט דבר טוב ומבורך. ולא התכוונתי לעשות את המעבר הזה, אבל באמת כל הקלפים ככה הסתדרו על השולחן ואפשרו לי לעשות אותו, ונוצרה ככה הזדמנות, ופשוט קפצתי עליה. כי, את יודעת, לפעמים מה שהכי מפחיד לעשות, הוא דווקא הכי נכון לעשות.
כן. מרגישה שבמבט לאחור, יש יתרון בלעבור בין עולמות תוכן כאלה, או שדווקא יש יתרון בלהתמקצע הרבה שנים באיזשהו עולם תוכן אחד ולהיות הספצים שלו?
תראי, זו שאלה שכל אחד באמת יכול לענות עליה אחרת. לדעתי, זה בהחלט יתרון לעבור אחרי כמה שנים מעולם תוכן אחר לעולם תוכן שונה, אחרי שבאמת צברנו ידע והתמקצענו בעולם תוכן אחד, אפשר לעשות את המעבר הזה גם בשבילנו, כדי, את יודעת, ללמוד דברים חדשים, ולהתמקצע בדברים חדשים, ולהמשיך להתפתח.
יש דברים שמצאת דומים, אתגרים? כלומר, ללמוד עולם חדש, עולם לא קונבנציונלי חדש, האם מצאת דברים שאמרת, אוקיי, כאילו זה שיעור שכבר עברתי בחברות אחרות שעבדתי להם בעולם הרפואה?
כן, תראי, באופן כללי, אני חושבת שאנחנו כמעצבים, אנחנו חייבים להסתגל מאוד מהר לדברים, כן? אז כמו שאנחנו מסתגלים מאוד מהר לכלי עבודה חדשים, לסביבות עיצוב חדשות, אז יש בנו גם את היכולת להסתגל למקומות עבודה חדשים עם עולמות תוכן שונים. אני פשוט למדתי לקפוץ למים ולשאול מלא שאלות וללמוד עולם תוכן שונה.
אז רוצה לפני זה רגע לספר על החברה ועל המוצר באופן כללי, שככה ניכנס לעולם תוכן הזה בכלל וננסה לדמיין מה את חווית?
כן. פידו היא אפליקציה פיננסית. היא מספקת אקוסיסטם של שירותים פיננסיים באפריקה. נכון להיום רוב הפעילות שלנו היא בגאנה, למרות שאנחנו עובדים בעוד מדינות. אנחנו בעצם נאו-בנק שפונה לאוכלוסייה שאין לה נגישות לשירותים פיננסיים מוסדיים. המערכת הבנקאית היא מאוד סבוכה ובירוקרטית, וזה מוביל למציאות שבה הרבה אנשים מוצאים את עצמם בלי גישה לשירותים פיננסיים, כמו להלוואות, לחסכונות, לתשלומים.
אז בעצם את נכנסת לעולם, גם עולם של בנקים, שזה עולם חדש לך, גם עולם של מדינות עולם שלישי, שזה גם עולם שהוא חדש, והשילוב ביניהם בטח עוד יותר. ועוד פעם, איך נכנסים לזה? כאילו, קצת דיברנו על זה מקודם בעולם ה-health-tech, ומה פה, כאילו, אז איך מפה את שואבת את ההשראות, איך מפה את לומדת על העולמות האלה?
אז שוב, כמו ב-XRLs, שהתחלתי בפידו, פשוט שאלתי מלא שאלות. למשל, יש לי פערים בידע פיננסי, אז שאלתי תוך כדי עבודה על פיצ'רים, המון שאלות, כמו על סעיפי מיסוי שונים, או כל מיני סוגי עמלות, ועוד המון המון שאלות אחרות, שגם בעקבותן התחילו להעביר סדרת הרצאות פיננסיות בחברה.
מעולה.
כן. ואני גם דווקא ראיתי את חוסר הידע שלי כאיזשהו יתרון, כי פה באמת יכולתי יותר להזדהות עם המשתמש בסופו של דבר, ולדעת לשאול את השאלות האלה ולחשוב מה יכול להיות לא מספיק ברור, כאילו אולי על הסעיף הזה או לסעיף הזה, הייתי יותר מרחיבה כי הוא לא מספיק ברור למשתמש בסופו של דבר. אז דווקא מהבחינה הזו זה היה היתרון, ואני כל הזמן ממשיכה ללמוד.
כן, זה באמת נגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, שכזה דברים שלכם לא מובן מאליו, בטח שלא יהיו מובנים אליהם לקהל היעד שלכם. ואז באמת נותן לך, באמת שזה אפילו נחמד תמיד לרשום נוטס כזה, למה אני לא ידעתי, ככה שגם בעוד חודש, חודשיים, שלושה, חצי שנה לתוך חברה, כשאני כבר יודעת, אני אזכור את הדברים שלא היו לי ברורים. וזה ככה טיפ מאוד חשוב באמת.
האמת שזה טיפ מעולה, וזה גם טיפ שנתנו לי ב-XRLs, האמת, שאמרו לי, אוקיי, עכשיו שאת מסתכלת על המערכת, תראי מלא פאקים, תרשמי אותם, אל תדברי עליהם עכשיו, תרשמי הכל, ונחזור עליהם בעוד חודשיים. וזה משהו שאני עושה מאז, כי באמת, כשרואים משהו בפעם הראשונה, אז ישר כל הדברים, כל הבעיות צפות, זה ממש טוב לרשום את הכל בהתחלה, ואז אחר כך לחזור לזה, כשבשלים יותר, כדי לדעת גם איך לטפל בזה.
כן, כי נורא קל אחר כך כזה לטטה ולהגיד, טוב, בסדר, זה לא מספיק חשוב, זה לא מספיק חשוב, אבל אם בהתחלה רושמים כזה כמה זה היה לנו לא מובן, או כמה זה היה קריטי, אז באמת נורא קל אחר כך לקרוא ולהגיד, רגע, אני לא אטטה את זה, כי אני קוראת עכשיו איך אני הרגשתי כשפגשתי
בדיוק,
בזה.
בדיוק, ממש ככה.
אז אנחנו בעצם מגיעים לנושא שהוא גם מבחינת הנאו-בנקים, אני בטוחה שיש המון המון עניינים רגולטוריים ודברים שקורים שם ולא פה, קצת בדומה לנושא הקודם, להלת'טק שעבדתי עם פיזיותרפיסטים שהם היו היועצים, אז גם כרגע יש לכם דבר כזה? כאילו איך אתם יודעים מה נכון, או איך את כל דבר שאת מעצבת, את כזה צריכה לבדוק האם זה מותר, האם זה עומד באיזשהם קריטריונים?
כן, בוודאי. קודם כל, יש את הצוות המקומי. בכל מדינה יש את הצוות המקומי שם, שגם אחראי על העניין הזה של רגולציה, וגם יש את הצוות בארץ. וכמובן, שלפני שמתחילים לעבוד על איזשהו פיצ'ר מסוים, אז בודקים מה הרגולציה, ואיזה מידע אנחנו חייבים להציג, ואיך, כי לפעמים גם יש דרך שבה חייבים להציג את המידע הזה. מה שמעניין זה שהרגולציה גם משתנה הרבה פעמים, בטח שממדינה למדינה, זה יכול גם לשנות לנו פתאום את כל הפלואו, למשל, נדרש מאיתנו לאסוף דאטה מסוג שונה, אז התהליך פתאום ייראה קצת אחרת.
נגעת באיזושהי נקודה של אסיפת הדאטה, אז אני שואלת אם יש פה עוד איזשהו אתגר, אתגר חדש של איך אוספים דאטה, ואיך אנחנו בודקים אותו, ואיך אנחנו בודקים את מה שעשינו, עם אוכלוסייה שהיא בעצם יותר רחוקה, שאולי המנהגים שלה שונים.
כן, בטח. אני יכולה להגיד לך שיש הבדל מהותי, יש הבדל גדול מאוד בינינו, בין כל מיני תהליכים שלנו מאוד מאוד ברורים מאליהם, על האופן שבו אנחנו ממלאים נתונים על עצמנו, או האופן שבו אנחנו מבקשים לאסוף נתונים מהמשתמש. יש בינינו פערים מאוד גדולים, ובאמת זה, בחלק מהמקומות זה אפילו הפתיע אותנו, עד כמה משהו שכל כך ברור מאליו אלינו, מאוד לא ברור מאליו שם. ועל זה אני הולכת לדבר בהרצאה שלי, אז אני לא ארחיב על זה עכשיו.
אני כבר מחכה לשמוע. אז באמת בואי תני רגע איזשהו טיזר על מה הולך להיות ההרצאה, ככה אם הבנו מה זה העולם של פידו והעולם של אפריקה.
אז בהרצאה אני אספר גם על פידו ומה אנחנו עושים, ומי זה קהל היעד שלנו. אני אספר על כל ההבדלים התרבותיים שיש בינינו, ואני כמובן אראה גם כל מיני דוגמאות לפערים האלה, שבאמת תפסו אותנו בהפתעה.
נועה, אז היה מאוד מעניין לשמוע ככה על הכניסה לעולם של ההלט-טק והפינטק, ובאמת, אני ככה, דיברנו על כניסה לעולמות שהם לא קונבנציונליים, ואיך ניגשים אליהם, איך חוקרים אותם, איזה טיפים אפשר לעשות כדי להיכנס אליהם כמה שיותר חלק, ואני מניחה שזו עבודה מתמדת עד היום. את יכולה לספר על איזשהו רגע בקריירה שלך שהרגשת כישלון, ואיך גדלת ממנו אחר כך?
כן, אז היה לי low point בקריירה לפני כמה שנים, לפני שעשיתי את המעבר לחברת מוצר. הייתי מעצבת UI/UX בחברות פרויקטים, ובדיוק חיפשתי עבודה, והאמת שהייתי ממש בלחץ למצוא משהו מהר. אז לקחתי עבודה שאני יודעת שאני לא שלמה איתה, ואני יודעת שהיא כנראה לא תוביל אותי לשום מקום מקצועי מעניין, אבל התחלתי אותה, ובאמת הרגשתי איך אני מתנוונת שם, ולא טוב לי שם, ולא הבנתי איך בכלל הגעתי לנקודה הזאת. אז למזלי אני התעשתתי מהר מאוד. אני באותו זמן התחלתי להקשיב לפודקאסט של סגי שרייבר להוציא את הכלב, והוא כל הזמן אמר, אם יש לכם שאלות, דברו איתי, דברו איתי, דברו איתי, אז כתבתי לו אחד אימייל של המון 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 שאלות, ואז הוא פשוט התקשר אליי ואמר לי, טוב, שומעת, אני פותח קורס לעיצוב מוצר, נראה לי זה מה זה יתאים לך, בואי, כאילו, תלמדי כמה דברים חדשים, תרענני קצת את כלי העבודה שלך, את היכולות שלך, ובאמת, הקשבתי לאינטואיציה שלי ואמרתי, יאללה, אז הלכתי על זה, ומסתבר שזה החלטה יותר, אחת היותר טובות שעשיתי בקריירה, כי זה ממש הוכיח את עצמו. אחרי 4 חודשים אני מצאתי אז עבודה במדינט, שבה גם הכרתי את הבוס הנוכחי שלי, מי שהביא אותי היום לעבוד בפידו. אז מה שלמדתי זה גם לא לדרוך במקום, תמיד להסתכל קדימה ולחשוב איך המקום הזה יכול לפתח אותי, לא להתפשר על מקום עבודה, ותמיד להמשיך ללמוד. תמיד, אני אף פעם לא אומרת לעצמי שאני טובה מדי או טובה מספיק, תמיד יש לי עוד המון המון מה ללמוד.
אני מאוד מתחברת למה שאמרת, למסקנה שלך, וזה ממש ככה משלים את המעגל לנושא שהתחלנו את הפרק, שכזה אמרת, איך הגעת לשם, שבא לך לעשות משהו משמעותי. אז באמת היום זה נורא קל להגיד לא להתפשר, כשהעולם בסוף היום לא פשוט, ובמיוחד במיוחד בהתחלה אגב, במיוחד לג'וניורים, יש כל כך הרבה תחרות על משרות. מצד שני, יש גם המון המון חברות שעושות דברים סופר מעניינים. אז יש משהו ממש נכון בלדייק את עצמי. יכול להיות אגב שזה לא בעבודה הראשונה. יכול להיות שהעבודה הראשונה היא מה שאני אמצא, זה מה שאני אקח וזה ממש בסדר.
נכון.
כי אין לי עוד פריבילגיה לבחור. אבל כשיש את הפריבילגיה, אני חושבת שזה ממש נקודה מעניינת, רגע, לא ללכת לדבר הנחשב, או הדבר ש... שמצפים ממני, או שכזה הכי קל ללכת, אלא מה באמת אני רוצה לעשות? רגע, לשים שנייה את ה, גם את הכסף אולי בצד, מה באמת יעזור לי גם ללונג טרם, מה הנושא שבא לי לעבוד בו, כאילו זה בעיקר הדברים באמת שדיברנו היום, הנושאים האלה שעבד בהם, איזה חברות עם איזה נושאים מעניין אותך להשתלב בהם, ככה את מסתכלת על עצמך עוד 10 שנים קדימה.
נכון, ממש ככה. הכי חשוב במקום עבודה, שא' יהיה מעניין, המוצר יהיה מעניין, שיהיה לך כיף לעבוד על המוצר, ואנשים שלגמרי עושים את מקום העבודה.
כן, אני מסכימה. יכול להיות שיש אנשים אחרים שיגידו שטויות, כסף זה מה שחשוב, אבל באמת כל אחד, אנחנו רגע מדברות על הנושא הזה, אז כאילו אנחנו שנייה נוגעות בזה, ואני ממש מסכימה. זהו, אז נועה, תודה רבה, ואנחנו נתפגש שוב בכנס, ממש בקרוב. אני רוצה להודות גם לברק דנין, שמארגן את הכנס של UXUI לייב, ולהודות גם לגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, שאנחנו מקליטות מהסטודיו הזה שלהם, והקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע בנוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. אנחנו נמצאות בקריאטר סטודיו, אולפן וידאו ואודיו מקצועי, שזומין לסטארט-אפים בחינם. לעוד מידע, הכנסו לאתר שלהם, www.campus.co/tel-aviv. וזהו, אם מצאתם את הפרק מעניין, נשמח תמליצו לחברים וחברות, אנחנו נמצאות בפייסבוק ובלינקדין ובאינסטגרם. תודה למרינה ברודסקי על העריכה של הפרק הזה. אני הייתי עדי לוין, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
ביי. Press the radio button.